שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט סטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו נפגשים לפודקאסט הזה בעקבות האירוע הדרמטי שלבטח ייזכר בהיסטוריה של מדינת ישראל, המתקפה הראשונה של הרפובליקה האסלאמית של איראן נגד ישראל באמצעות כתבמים, טילי שיוט, טילים בליסטיים, אירוע שנערכנו לקראתו, לא ידענו מה היו התוצאות שלו, ועכשיו אנחנו בשלב הסיכומים, או אם אפשר לומר סיכומי ביניים, שכן בשאלות הבאות אנחנו נתייחס גם לאפשרות של תגובה ישראלית, וגם להשלכות של האירוע מבחינת איראן, המשך האימות שהתנהל בשנים האחרונות, קווים אדומים, ובכלל ההשתלבות של האירוע הזה במלחמה שעודנה מתנהלת ברצועת עזה ובחזיתות הנוספות. על כל זאת ועוד, נשוחח עכשיו עם שניים מחוקרינו הבכירים, סימה שיין, ראש תוכנית איראן במכון, לשעבר בכירה במוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים, ואלדד שביט, גם הוא בכיר לשעבר במוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים, שמרכז את המחקר ארצות הברית במכון. שלום רב לשניכם.
שלום.
קודם כל אנחנו רוצים בעצם להבין את גודל האירוע, משמעות האירוע, סימה. האיראנים התחייבו, האיראנים ממשו את ההתחייבות שלהם, ועכשיו נשאלת השאלה הפשוטה שבטח כל ישראלי שואל את עצמו, האם בכך נסגר החשבון מבחינתם, וגם אם כן, מה המשמעות לעתיד?
אז ככה, קודם כל צריך להגיד, כפי שאמרת בתחילת דבריך, אירוע חריג, יוצא דופן, הייתי אומרת, משנה פרדיגמה באופן מלא, והאיראנים קבעו פה, אמרו פה אמירה מאוד מאוד ברורה. יש קו אדום שלנו לישראל, הפעולות של ישראל נגדנו. והקו האדום הזה, אתם פוגעים בנו, אנחנו מגיבים. יש שאלות, האם זה רק בגלל שזה היה מה שהאיראנים מכנים טריטוריה איראנית, בגלל שזה מבנה שהם אומרים שהוא קונסוליה איראנית, או שזה בכלל החשבון המצטבר שיש לאיראן עם ישראל, אחרי הרבה מאוד אירועים של חיסולים, גם על אדמת איראן, גם על אדמת סוריה, ובאיזשהו מקום הגדשנו את השיער, והאיראנים אומרים עד כאן, אם אנחנו לא נעשה איזושהי פעולה, זה יימשך. ולכן אני חושבת שיש פה אמירה מאוד מאוד ברורה. כמובן, זאת שאלה איך ישראל תתרגם את זה. ישראל לא חייבת לתרגם את זה, במובן של אנחנו יותר לא עושים, אם יש עברות המלח מעיראק לסוריה ללבנון, ישראל לא פוגעת. אני חושבת
אבל ישראל... בואי נעזוב רגע את ישראל. בראי המשטר האיראני, כמו שאת מכירה אותו כבר הרבה מאוד שנים.
אז מבחינת המשטר האיראני אמרתי, אחד, זה קו אדום לישראל, שניים, האיראנים אומרים, מבחינתנו זה סגור. אגב, הם סגרו את זה עוד הרבה יותר מוקדם ממה שהיה צפוי. עוד לפני שהדברים היו אמורים לנחות בארץ, כבר השגריר שלהם באום יצא ואמר, איראן הגיבה על זה וזה וזה, הפרת הריבונות, כל הדיבורים הרגילים, ומבחינתנו העניין נגמר. והאיראנים עוד לפני הפעולה, בעצם מה שהם אמרו, אמרו אנחנו נגיב, אבל האם זה יסלים למלחמה, תלוי בישראל, במובן האם ישראל תגיב. אז מבחינת האיראנים, בהקשר הישראלי, זאת התמונה. אני רוצה להוסיף עוד שני דברים. אחד זה בהקשר האזורי. בהקשר האזורי, האיראנים מצד אחד הוכיחו שהם לא מפחדים מישראל, הם יכולים, הם עושים את מה שהם עושים, במסות, זה למעלה מ-300 מעופפים למיניהם, בהחלט מסה מרשימה. זה נכון שהרוב נבלם, אבל האיראנים לא ידעו מראש. הם ידעו שחלק גדול ייבלם, אבל לא ידעו כמה, כך שזה, הדיבור הזה שהם רצו שלא תהיה, לא יהיה נזק, הוא חלקית נכון, אבל כי הם גם הבינו שישראל מאוד מוכנה, אבל יכול היה להיות נזק, זה לא 100%. אז כלפי הפרוקסיס, מה שאנחנו קוראים, לוחים באזור, איראן הוכיחה שהיא מוכנה לצאת נגד ישראל, אבל אני חושבת שגם כאן מבינים כולם, גם חיזבאללה וגם החות'ים, כולם מבינים שהדרך הזאת שלהם להתמודד עם ישראל, דרך המעופפים באוויר, היא דרך לא ממש יעילה, כי בסוף ישראל הרבה מאוד דברים יודעת לעצור, ואחר כך גובה מחיר. אז זה כלפי השלוחים שלה, ואולי מילה אחת לגבי האזור כולו. לגבי האזור, אני חושבת שמה שהיה קיים קודם, החשש מאיראן ומהנכונות שלה לפגוע באנשים, במדינות שהיא חושבת שצריך, כמו שהיא עשתה לסעודיה ב-2019, כשהיא פגעה במתקני הנפט של הרמקו, אני חושבת שרק התחדד הפחד מאיראן. כל הגורמים האזוריים אומרים, אם איראן מוכנה לעשות את זה על ישראל, שישראל עם ארצות הברית ביחד, מה יהיה גורלנו?
מה יהיה לזובי הקיר.
בדיוק. כן. ואני חושבת שמבחינה זו, איראן עשתה לעצמה נזק, לא תועלת. אמנם הם ימשיכו עם היחסים הדיפלומטיים האלה לכאורה, אבל המוטיבציה, אני חושבת, של המדינות האלה, ללכת להסדרה, לאיזושהי מערכת הגנה אזורית, עם ארצות הברית וישראל, לדעתי רק גברה.
100%. אלדד, אני רוצה לשמוע את ההתייחסות שלך למעורבות האמריקאית, קודם כל רק נציין מהי, ושנית, איך מסכמים את הדבר מנקודת המבט של וושינגטון, מנקודת מבטו של הנשיא ביידן?
ממשל אמריקאי, צריך לזכור שבהתחלה הוא ניסה להרחיק את עצמו מהפעולה שישראל עשתה וההתנגשות בדמשק, שלמעשה התחילה לגלגל את כל התהליך הזה, והוא עשה את זה כמו שהוא יודע, באמצעות זה שהוא הודיע שהוא לא היה מעורב בזה, וארצות הברית לא חלק מזה, וזה המסר שגם עבר לאיראנים. אבל אני חושב שבימים האחרונים, לפני התקיפה האיראנית, הממשל הבין שהולך להיות פה מהלך מאוד משמעותי, ושיש לו פוטנציאל להביא לדרדור ולמלחמה אזורית, שהממשל למעשה ניסה למנוע אותה מהרגע הראשון, מאז השבעה באוקטובר. לכן הוא החליט במהלך מאוד משמעותי, ואני חושב שכמו שהאמריקאים יודעים להוציא לפועל בצורה יסודית ורחבה, לממש שלושה מהלכים במקביל. האחד, ביידן וממשלו אמרו בצורה מאוד נחרצת שארצות הברית עומדת לימינה של ישראל ותעשה כל מה שיכולה כדי להגן על עצמה, וביידן אמר את זה במילותיו, הוא כולל האמירה המפורסמת שלו דונט בסוף השבוע. דבר שני, הם קידמו לאזור אמל"ח וכלי שיט ומטוסים וכל מה שהם חשבו שהוא יוכל לסייע לסיכול המהלך האיראני. ודבר שלישי, הם ארגנו באמצעות מפקד סנטקום שהיה פה באזור את הקואליציה, ותיאמו בין כל הגורמים שאמורים היו למעשה לפעול לסיכול המהלך הזה, שראינו אותו גם קורה. אני חושב שצריך להגיד לזכותו של הממשל, שבאמת בשורה התחתונה, המנהיגות שהוא גילה והתיאום שהוא גילה היה יוצא דופן, והיה לו תרומה מאוד משמעותית להצלחה של יירוט של 99%, כמו שאמר דובר צהל, מהאמל"ח ששוגר מאיראן לכיוון ישראל. עכשיו, אמריקאים כמו האמריקאים, הם מסתכלים קדימה, והם מנסים לנצל את ההזדמנות שיש עכשיו כדי לעשות כמה דברים. קודם כל, הם כנראה חושבים שלתגובה ישראלית אין תועלת רבה. היא רק תביא לתגובה ישראלית ישירה מול איראן, אין תועלת רבה, והיא רק, כמו שתניע עוד פעם תהליך של הידרדות. זה לא שהם חוסמים כל תגובה ישראלית. הם גם לא אומרים שהם חוסמים כל תגובה ישראלית, אבל המוזיקה והאופן שבו הם מתייחסים משדרת שהם חושבים שצריך לעשות דברים אחרים. מה שהם מנסים לעשות זה באמת לקדם את הרעיון הזה של האינטגרציה האזורית כמענה מאוד משמעותי. אני חושב שהאיראנים היום, כשהם יעשו את הערכה של עצמם למהלך שהיה, גם אם הם חושבים שחלק הצליח, הם יבינו מהר, גם סימה אמרה את זה, יבינו מהר שהייתה פה מולם קואליציה, וזה מה שהאמריקאים
ושאפילו,
רוצים.
כמו שסימה אמרה, שהמהלך הזה רק מחזק את הקשרים, נכון, או את התמריצים לקואליציה הזאת.
זה מתחבר כמובן לעמדה האמריקאית שהאמריקאים מנסים להוביל אותה מאז השבעה באוקטובר, לקדם פה איזו ארכיטקטורה אזורית חדשה, שבמסגרתה יהיה הסכם נורמל, איזה בין ישראל לבין סעודיה, שיעצים וישדרג מאוד את כל אותה אינטגרציה אזורית. מה שהם גם מנסים לעשות, ואני לא יודע כמה זה יהיה בהצלחה, זה לקדם איזו קואליציה בינלאומית כדי לחמיר את הקו מול איראן, ולנצל את המהלך
יחד עם ה-G7.
יחד עם ה-G7, אפשר...
וגם, אלדה צריך להזכיר לזכותם, שגם הבריטים וגם הצרפתים, המתוסים שלהם נכון. היו,
כן, אני רוצה, תכף נתייחס לזה ביתר פירוט.
זה רק ארצות הברית יכולה להביא את כל הגורמים
נכון,
האלה.
אז תכף נתייחס לזה ביתר פירוט, נכון, הצד הצבאי של האירוע.
במסגרת התיאום הכללי שהממשל עשה, הוא הביא גם את ארצות הברית, גם את בריטניה וגם את צרפת.
אוקיי, אז הנה, נכנסנו כבר לתוך העניין, אני רוצה שנעשה את זה בצורה מסודרת. בואו נתייחס להיבטים הצבאיים. זה לא פודקאסט צבאי באופן מובהק, אבל אי אפשר שלא, כי זה אירוע צבאי. אז סימה, קודם כל לגבייך, איזה יכולות איראן הביאה לידי ביטוי באירוע הזה? מה אולי תואם את מה שהכרנו, ומה אולי פחות, או אולי מאתגר את ה...
אז תראה, קודם כל, לא, האמת ששום דבר לא מאתגר, צריך להגיד, אנחנו הכרנו המערכת הישראלית, אפילו המערכת הגלויה, לא רק המודיעינית, מכירים את כל הסוגים שהגיעו לישראל, אני לא מכירים, לא היה שם שום דבר שלא הכרנו, גם הטילים הבליסטיים, גם טילי השיוט, כמובן הכתבאמים, צריך להגיד, השיטה הזאת של בו זמנית, גם כתבאמים וגם טילים, היא שיטה שראינו כבר את הרוסים, שקיבלו את הכתבאמים מהאיראנים, ראינו את הרוסים עושים באוקראינה, בדיוק את אותו דבר. זאת אומרת, אפילו יש מי שכבר כותבים מחקרים על זה, שיש פה למידה הדדית של האיראנים והרוסים מהאירוע הזה. אני חושבת שחלק ממה שמטריד את האירופאים בעניין הזה, צריך להבין, זה שצרפת ובריטניה השתתפו, זה גם בגלל היחסים עם ארצות הברית, והמחויבות, ונאטו, וכל הדברים האלה, אבל זה גם בגלל שהם מאוד מאוד מוטרדים מזה שאיראן מוכרת את המלאטים, כתבאמים, לרוסיה. רוסיה היא מלחמה ביבשת אירופה, וזה מאוד מאוד מטריד אותם. אז יש פה... האמצעי הלחימה היו מוכרים, זמני הטיסה שלהם, כמו שאתם יודעים, הכל הוצג מראש לציבור, כמה זמן זה לוקח, האיראנים תזמנו את זה, קודם את הכתבאמים, אחר כך את הטיל האישיות, כי מבחינת הזמנים, כדי שזה... לא היה שום דבר מפתיע יותר מדי, ואני חושבת שאם יש משהו מפתיע, גם לא מפתיע, אבל באמת מעורר השראה, זה ההצלחה של חיל האוויר הישראלי, הצורה שזה נעשה, גם במטוסים, גם בטילים של מערכת ההגנה נגד טילים, כמובן ההשתלבות בתור זה, אני מזכירה את מה שכולנו יודעים, שמפקד סנטקום היה בארץ, עד כמה שעות לפני זה הוא רק עזב, זאת אומרת, היה פה באמת אירוע, נעזוב רגע את הפאניקה שהייתה בארץ ואת הלחץ, ובצדק, כי אתה לא יודע מה ינחת עליך, וזה באמת מטריד. אבל אני חושבת שהכל המסביב הזה הוא דבר חסר תקדים, כמו שהאירוע האיראני הוא חסר תקדים, גם הדבר הזה הוא חסר תקדים, וישראל תעשה את באמת את טעות חייה, היא כבר עשתה כמה טעויות, חבל שהיא תעשה עוד אחד, אם היא לא תנצל את ההזדמנות הזאת שנוצרה פה לאינטגרציה בתוך האזור. זה משהו, באמת היה פה אירוע מדהים.
כן, אלדד, בוא נשאל רק גם לגבי ההתארגנות בצד שכנגד, שהובילה להצלחה הבאמת מדהימה הזאת. בארצות הברית אולי כציר מרכזי, אבל איך נערכו העובדה שאנחנו מציינים שגם צרפת וגם בריטניה לקחו חלק פעיל? ספר לנו איך זה התארגן.
קודם כל, האמריקאים, יחד עם בעלות הברית האחרות שלה, הם כבר מתורגלים להתנהל מול התקפות של מיליציות פרו-איראניות, אם זה בסוריה ואם זה בעיראק, ויש שיתוף פעולה טוב מאוד בין המדינות האלה בהתנהלות מול בעלות הברית של איראן. אנחנו רואים את זה כמעט מדי יום בהתקפות בתימן נגד החות'ים, ואנחנו ראינו את זה גם בהתקפות בסוריה ובעיראק, כאשר המיליציות האלה תקפו את... יעדים אמריקאים. אני רוצה להזכיר שכרגע הם לא תוקפים, אחרי שארצות הברית עשה מהלך רחב מאוד, בעקבות הריגתם של שלושה חיילים אמריקאים לפני יותר מחודש. אז קודם כל יש שיתוף פעולה. השיתוף הזה הוא קיים. אני חושב שמה שראוי לציון זה היכולת של האמריקאים, ואני חושב שגם הישראלים, כי גם לישראל, מאז הסכמי אברהם, הסכמי אברהם תורגמו במהלך כהונות הממשלות הקודמות למערכת יחסים ביטחונית בין ישראל לבין מדינות מפרציות, ואולי אפילו גם סעודיה, שאין לה קשרים רשמיים עם ישראל, אבל יכול להיות שהיא גם קשורה לזה. אני חושב שכל הגורמים האלה חברו יחד בערב הזה ברמות שונות של פעילות, הירדנים היו יותר פעילים בסיכול, וכנראה אחרים גם אפשרו טיסות של מטוסים ישראלים במרחב שלהם כדי לירט את הדברים האלה, כך וכמובן אמריקאים, וכמובן אמריקאים שהיו חלק מזה. אני חושב שכל זה הוא תוצאה של המדיניות האמריקאית במזרח התיכון, שהונהגה גם בעבר, אבל הוא עצמה בתקופה של ממשל ביידן, בכיוון של העמקת האינטגרציה, העמקת שיתופי הפעולה, והמעבר של ישראל מיוקום לסנדקום עזר מאוד לאפשר את אותו תאום רחב מאוד בין כל המדינות שהן תחת הפיקוד של אותו גנרל קורילה שהיה פה באזור, וכנראה גם ניהל את הפעילות האמריקאית ממדינות שכנות לישראל במהלך אותו, באותו ערב. ככה זה עבד. ככה זה עבד, וזה עבד טוב מאוד. כמובן שחלק ניכר מהעבודה עשה חיל האוויר הישראלי, עם מערכות הגילוי שלו, ומערכות מערכות חיל האוויר שלו, והטילים שלו, וכל מה שיש למדינת ישראל. דרך אגב, לא מעט גם בסיוע שקיבל בעבר בארצות הברית, עם טכנולוגיות ישראליות, כמובן. אז כך שהכל...
עם כסף אמריקאי.
עם כסף אמריקאי, כך שאני חושב שהיה פה קונצרט מאוד מאוד מוצלח, כאשר מי שניצח עליו זה, ניצחה עליו זה ארצות הברית בראשו ביידן וכמובן ישראל.
אני רוצה אולי להוסיף מילה למה שהוא אמר, כי אני באמת חושבת שזה היה אירוע יוצא דופן. וארצות הברית עשתה פה מהלך, הוכיחה כלפי איראן אבל כלפי רוסיה וכל מי שהסתכל עליה, וואלה, אני יודעת להביא את כל הדבר הזה ביחד וזה עובד, זה עובד וזה אפקטיבי. אני חושבת שמבחינה זו, דווקא זה שישראל לא הגיבה מיד, וגם היום כשאנחנו יושבים ומדברים, רק מחזק את ההצלחה של המהלך האמריקאי הזה והישראלי, אבל צריך להדגיש, מי שחיבר את כולם זה האמריקאי, אבל... מי שהדביק את כולם, כי זה אומר, זה נתן לישראל את המרחב.
אבל למרות כל זאת, אחרי שאמרנו את כל מה שאמרנו, צריך להגיד גם שהאיראנים, לא הורתעו מה, מה שהפך להיות סלוגן, הדונט האמריקאי. ולמרות הדונט האמריקאי, ולמרות ההבטחות החוזרות ונשנות של ישראל ערב הפעולה האיראנית, שישראל תגיב, הם הוציאו לפועל את הפעולה, נכון. כי הם החליטו לשנות את המשוואה, את הפרדיגמה, וברגע שהם החליטו, עכשיו, מה יהיה הלאה? זה כבר שאלה אחרת.
אוקיי, אז זה בדיוק מה שאנחנו רוצים בדקות הקרובות לעשות. לתת איזושהי ערכה מושכלת, בלי יותר מדי נבואה שנותנה, כידוע, אתם יודעים למי. מה בעצם האפשרויות אולי שעומדות על הפרק? קודם כל, שואלים את עצמם מן הסתם הישראלים הבוקר הזה, יום אחרי הסיכום של האירוע הנקודתי, האם אנחנו בפתחה של תקופה חדשה באימות עם איראן, האם תהיה תגובה ישראלית? לא לנו להשיב, כי זאת החלטה של דרג מדיני, אבל בכל זאת, משניכם אני רוצה לשמוע קצת הערות.
אז תראה, אני, קודם כל אני חושבת שתהיה תגובה. שאלה איזה תגובה תהיה. אני חושבת שזה שב-24 שעות האחרונות כנראה הוחלט לפי זה שאין היום שום כוננות וכזאת של החברה האזרחית, אני מבינה שהוחלט לפחות ב-24 שעות הקרובות לא לעשות כלום, ואני חושבת שזו החלטה מאוד נבונה. זו החלטה של מישהו שיכול להרשות לעצמו. הוא לא חייב מיד להגיב, לא נפצעו, לא נהרגו, לא... נהרג אחד, אני מבינה, מהבזורה נדמה לי מישהו, נדמה לי. אבל בעיקרון, אין נפגעים, אפשר לבוא ולומר, וגם הפגיעות ברכוש, מה שנקרא, הן מאוד מינימליות. ואני חושבת שזאת עמדה של חוזקה. ישראל, תראו, בסוף כדי להביס, אי אפשר להביס, זה מעצמה, איראן היא מעצמה, אי אפשר להתעלם מזה, אבל כדי לפגוע באיראן, צריך לעשות משהו שאיראן מאוד רוצה שלא יקרה. ומה שהיא רוצה שלא יקרה, היא לא רוצה שישראל תהיה חלק מתוך המערך האזורי הזה, אחרי הסכמי אברהם, היא לא רוצה נורמליזציה עם סעודיה, היא לא רוצה שארצות הברית תחזק את כוחה באזור, האיראנים רוצים שהאמריקאים ייצאו מהמזרח התיכון, זה לא הולך להם, כל הדיבורים האלה, ולכן יש פה... הדרך הראשונה והחשובה ביותר לפגוע באינטרס הביטחוני האסטרטגי ולא הנקודתי של פגיעה באיזה מפעל או משהו, זה לעשות משהו שמשנה את המזרח התיכון ומכניס את ישראל בתוך הדבר הזה, יחד עם ירדן ועם מצרים ועם המדינות במפרץ ומרוקו. יש פה אירוע גדול שישראל היא מתסכיל לעשות אותו בתבונה, ותהיה מוכנה גם לשלם את המחירים בתוך זה, כי כמובן יש גם מחירים. היא פשוט זאת תהיה הפגיעה הכי גדולה באיראנים ובסינואר. אגב, כשהיה האירוע הזה של הטילים והכתבאמים, שמעתי הרבה אומרים, זה החלום הרטוב של סינואר, שגם איראן נכנסת למלחמה. אז קודם כל זה לא, כי היא לא באמת נכנסה למלחמה, היא כל הזמן דאגה להגיד, גמרנו, גמרנו, אנחנו לא ממשיכים לעשות את זה, זאת אומרת, היה ברור שהיא לא רוצה לדרדר את זה למלחמה, אבל אם אנחנו רוצים משהו שגם פוגע בסינואר וגם פוגע באיראן, זה להיכנס לתוך המערכת האזורית הזאת, ולעשות משהו בזירה הפלסטינית, זה לא מדינה, אף אחד לא מדבר, גם האמריקאים לא מדברים על מדינה מחר, אבל משהו שמתחיל איזשהו אופק עם אור.
אם תהיה, אני לא יודע מה יהיה המאפיינים של התגובה. אבל אני חושב שכבר הבוקר אפשר להגיד, שאם היה איזשהו תכנון ישראלי להגיב במיידי, במאפיינים של פעולה מנגד, ישירה מול אתרים באיראן, זה כנראה לא יהיה, לפחות לא בימים הקרובים. אני חושב שזה לא יקרה, קודם כל, מהטעם שבצדק, אני חושב, ובצדק, לא בביקורת, ישראל מתחשבת גם בעמדה האמריקאית. עכשיו, האמריקאים מנסים למסגר את ההצלחה האדירה, בהירות רוב האמל"ח ששוגר מאיראן, כן ניצחון. עכשיו, א', זה בריאתם, זה ניצחון. הצליחו, באמת הצליחו, כל מה שתיארנו במהלך מתואם. דבר שני, אני חושב שהאמריקאים מעריכים, במידה רבה של צדק, שתגובה ישראלית תביא לאסקלציה, ותכניס אותם עוד פעם לאותו לופ שהם רצו למנוע גם בעבר, ולכן גם השקיעו כל כך הרבה מאמץ כדי לסכל את הדברים. עכשיו, צריך להגיד ביושר, שלא יודע אם הייתה תגובה זה היה משנה, אבל גם אם אין תגובה, בוודאי אם אין תגובה, יש איזו הצלחה איראנית לשנות את המשוואה, כי הם הגיבו בתגובה מאוד מאוד משמעותית על מהלך ישראלי, שישראל כבר עשתה הרבה פעם, ואף פעם לא הגיבו באופן שבו הם הגיבו. אז יש פה איזו נקודה למחשבה חדשה. עכשיו, מה האמריקאים רוצים? אני חושב שמה שהאמריקאים רוצים זה לחזור לנקודה שהיא האסטרטגית מבחינתם, וזה להביא לאיזשהו שינוי של ההתנהלות בעזה. הם עדיין חושבים שעזה זה הדבר המרכזי, ושם צריך כאילו, לנצל את מה שיקרה בעזה, כדי לתרום לאותו עיצוב מחדש של המזרח התיכון, שבא לידי ביטוי בפעולה של, של שבת בערב. של מוצאי שבת. ולצורך זה, האמריקאים לא משנים את עמדתם. הם חושבים שצריכה להיות עסקת חטופים, שתוביל בתורה להפסקת אש. דרך אגב, זה חזר אתמול גם בהודעה של ה-G7, שהאמריקאים כינסו מיד אחרי הפעולה כדי לייצר את אותה קואליציה בינלאומית שצריך הפסקת אש והחזרת חטופים, ואחר כך להתחיל לגלגל את הרעיון של החזון של אחר, של, של, של אחר המלחמה. ולצורך זה, הם צריכים את הפרטנר הישראלי. אני לא יודע אם אנחנו נמצאים פה במקום שבו הפרטנר הישראלי משנה את עמדתו בהקשר של עזה, כדי לייצר באמת את אותה דינמיקה חשובה שהוכיחה את עצמה של מזרח תיכון אחר, שפועל אחרת, בצורה אחרת ומתואם אחרת, מה שלפני כמה שנים לא יכולנו לעלות על דעתנו.
אגב, אני הייתי אומרת עוד מילה אחת לגבי התגובה, לא תגובה, שדיברנו על זה. ישראל יש הרבה דרכים להגיב, ואין ספק שהיא תגיב. היא לא חייבת לשלוח מטוסים להפציץ באיראן, והיא לא צריכה להודיע על שום דבר. עכשיו, אני גם חושבת שאם מחר אנחנו יהיה לנו מודיעין שהמלח איראני עובר מאיראק לסוריה וכל זה, אין שום סיבה שישראל לא תפציץ אותו.
כן, אבל תמיד היא צריכה עכשיו לקחת בחשבון.
אבל לא באירוע כזה. לא באירוע כזה. ולכן, אם יש מודיעין, אני ממליצה, אם יש מודיעין, לעשות את זה.
זה כן, אבל
צריך להראות לאיראני. יש
צריך לקחת בחשבון, אלמנט שלא לקחנו בחשבון עד עכשיו.
נכון, אבל לא על הדברים האלה.
אחרת הם לגמרי מרוויחים מהפעולה, גם אם הפעולה כשלה מבחינת צבאית.
אבל הם כן הצליחו להכניס לתוך אלמנט החשיבה של ישראל בתהליך קבלת החלטות, פעולה ישראלית, פעולה איראנית אחרת ממה שהיינו רגילים לה עד היום.
נכון, אבל אני אומרת שוב, יש דברים שישראל עשתה בעבר, היא צריכה להמשיך לעשות אותם. ואחרי זה לתכנן משהו באיראן, אני בטוחה שזה יגיע, לא חייב להגיע מחר בבוקר. יש זמן. כמו שלאיראנים יש זמן, כדאי שגם לישראל יש זמן.
אני רק מציע דבר אחד, ואני שמעתי לא מעט אנשים שמדברים שעכשיו יש איזשהו שינוי בנרטיב הבינלאומי לגבי ישראל, שישראל שיקמה במידה מסוימת את מעמדה. אני מציע לקבל את זה קורטוף של של ענבה עם טיפה מלח, כי זה נכון אולי ביום יומיים הקרובים, אבל מהר מאוד התמונות מעזה יחזרו, וההתייחסות הבינלאומית תירגע ותשתנה. זה שוב, כאילו, לא שפתאום השתנה פה ב-180 מעלות מצבנו האסטרטגי בעולם. כל התהליך הזה של בידודה של ישראל, מה שבא לידי ביטוי בשער של האקונומיסט האחרון, הוא עדיין שריר וקיים. זה נכון שקיבלנו איזשהו...
זה מאוד, מאוד נכון מה שאלדד אומר. אני יכול להגיד שגם בדיבורים שהיו לי עם גורמים בינלאומיים, הם אומרים, יש לכם שעת חסד. כולן מתנגדים למה שהאיראנים עשו, אבל זה לא מסתיר את התמונות
אבל
מעזה.
אבל שעה היא עדיין שעה.
לא מסתיר את התמונות מעזה לגמרי. ולכן ישראל באמת צריכה בתבונה אסטרטגית לקחת את האירוע הזה ולהפוך אותו למשהו, אבל
אני,
צריך...
אני מאוד בספקן שזה באמת...
כן, כן, גם אני.
העיקר שמענו את ההמלצות שלכם. תודה רבה לשניכם, סימה ואלדד.
תודה.
תודה רבה.